חולין דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק עמוד ב', חמש שורות מהשורות הרחבות בנקודתיים, בירך של ימין ובירך של שמאל. הצורה, איך ששרו של עשיו נאבק עם יעקב אבינו, איפה הוא שם את היד הימנית שלו כשהוא בא להקות אותו, ואיפה הוא שם את היד השמאלית שלו כשהוא בא להקות את יעקב אבינו, יש לה השפעה הלכתית משמעותית מאוד לגבי ההלכות של גיד הנשה. איזה גיד נאסר באכילה, כמו שנראה בעזרת השם מיד בהמשך של הגמרא. אבל במשנה למדנו על איזה מבין שתי הגידים, גיד הנשה, איזה מהם נאסר באכילה. המשנה לימדה אותנו גם הגיד שנמצא בירך של ימין, וגם הגיד שנמצא הוא בירך של שמאל. מלמדת אותנו הגמרא שמתנית עם המשנה שלנו, שאומרת ששתי הירכות, גם הימנית וגם השמאלית, הגיד הנשה שבהם אסור באכילה, לא כרבי יהודה. כי רבי יהודה סובר שרק אחד מהם אסורה. דתניא רבי יהודה אומר, אינו נוהג אלא באחת מהגידים, והדעת מכרעת את של ימין. הגיד הימני הוא זה שאסור באכילה. שואלת הגמרא הבאה אלו, מפשט פשיטא ליה לרבי יהודה, האם פשוט לרבי יהודה שזה הגיד הימני? ומהי דעת? הכוונה דעת תורה, שהוא לומד את זה מפסוק. או דילמה, ספוקי מספקה לי, או שהוא בעצם מסתפק, איזה גיד נאסר. ומהי דעת, הכוונה דעת נוטה. דעתו נוטה, שזה הכוונה לגיד הימני. למה באמת? בגלל הצורה של המאבק של שרו של עשיו עם יעקב אבינו, באיזה גיד הוא חבט בו והקה אותו. רש"י כותב, סתם הנאבק עם חברו, סתם אדם שנאבק אחד עם השני, כשהוא נותן ימינו לשמאל חברו וחובקו, כשלוקח את היד הימנית וחובק את חברו, אז בסופו של דבר היד הימנית, כשהוא חובק את חברו, מגיע לשמאל חברו. ממשיך רש"י, ידו מגעת מאחוריו עד ירך ימינו. הרי כשאדם עומד מול חברו, אז ימינו של חברו זה כנגד שמאלו של חברו, ואז זה שנותן את המכה, מושיט את ידו וחובק חיבוק שלם את חברו, אז הוא בעצם, מכיוון שהימין שלו זה כנגד השמאל של חברו, אז כשהוא מקיף לגמרי את אחוריו של חברו, בסופו של דבר הוא מגיע לימינו של חברו. אז ככה גם השר של עשיו, כשהוא חוות בירך יעקב אבינו, הוא גם כן עמד מלפני יעקב, ושם את ימינו מאחורי יעקב, עד שהוא חוות בו בירך הימנית שלו. זה דעת נוטה, שלכן הירך הזאת היא זאת שאסורה. אז אם כן, יש לנו אפשרות להגיד שזה דעת תורה, ואז זה בוודאות ירך ימין, ויש אפשרות להגיד שדעתו של רבי יהודה נוטה שזה הכוונה לירך הימנית, אבל אז זה ספק, בגלל שזה לא כתוב בוודאות בתורה. מה באמת התשובה, אם זה ודאי או ספק? אומרת הגמרא, תשמע, כתוב לא פחות ולא יותר, בהלכות פסח, קורבן פסח, כתוב שם, העצמות, אותם עצמות של הקורבן שיש בו מוח בפנים שהוא ראוי לאכילה, והגידים של הבהמה, והנותר, מה שנותר אחרי הזמן של קורבן פסח, אחרי ליל הסדר, את כל זה אי אפשר לשרוף, כמו כל נותר שנשאר, שורפים אותו למחרת. כאן, מחרת ליל הסדר, זה יום טוב של פסח ראשון בבוקר. ביום טוב ראשון של פסח אי אפשר לשרוף את הנותר, כי אסור לשרוף קודשים ביום טוב. אז מתי שורפים את זה? יום אחר כך, ביום ראשון של חול המועד פסח. ישרפו ל-16. והאבינן בא, שאלנו על המשנה הזאת, הני גידי מה יביד את היו? ברשימה של שלושת הדברים שנשרפים ביום ראשון של חול המועד פסח, כתוב גידים. איזה גידים מדובר פה? אי גידי בשר, אם מדובר פה בגידים הרכים, שהם מפוזרים בתוך הבשר, הם ראויים לאכילה, אז אם כן לכלינו, שאוכלו את זה בליל הסדר. כי הרי צריך לאכול את כל הבשר שם, לא תותירו ממנו. וידי האיתור, ואם קרה שזה נשאר, כי לא הספיקו לאכול את זה, היינו נותר, זה כבר כלול בדבר השלישי ברשימה, נותר. אז מה מדובר גידים שכותבים אותו בנפרד? אלא התשובה הייתה שמדובר, אז הגמרא ממשיכה בשאלה, אלא מה תגיד גידי צוואר? תגיד שהכוונה לגיד של הצוואר שהוא קשה? אי לאו בשר נינו לשדין הוא. אם זה קשה, אם גידי צוואר הם קשים ולא ראויים לאכילה, אז לא צריך לשרוף אותם אחר כך, זה לא נקרא נותר, אפשר לזרוק את זה להשפעה. אז איזה גידים, אנחנו לא אוכלים בליל הסדר מצד אחד, מצד שני צריך לשרוף את זה אחר כך ביום ראשון של חול המועד פסח. התשובה היא כזאת, ואמר רב חיסדא, לא נצרכה, לא היו צריכים להגיד ששורפים את הגידים, אלא לגידנא ש... עכשיו, גידנא שגם כן אפשר לשאול, אם זה הגיד שאסור באכילה, זרוק אותו. אם זה מותר באכילה, אז תאכל אותו. אומרת הגמרא, אבל איבא דרבי יהודה דאמר, אינו נוהג אלא באחת. זה הלך לפי דעתו של רבי יהודה שסובר, שגיד הנשה זה רק באחד מהצדדים, או בימין או בשמאל. היא אמרת בשלם הספוקי מספקלי, אם תגיד שיש לרבי יהודה ספק איזה מבין הגידים אסור, אז מובן, כיוון שאנחנו לא יודעים איזה אסור, אז אף אחד מבין שתי הגידים אסור לנו לאכול בלי הסדר. אבל מצד שני, מכיוון ששתיהם, אנחנו יודעים בוודאות שלא שתיהם אסורים, אלא רק אחד מהם אסור, אז לכן אנחנו הולכים ושורפים את שתיהם, כי מביניהם יש אחד שהיה מותר לאכול ולא אכלנו אותו. לאכול לא יכולנו לאכול, אבל לשרוף אנחנו חייבים לשרוף. אלא היא אמרת מפשט פשיט עלי, אבל אם תאמר שפשוט לרבי יהודה איזה גיד מבין שתי הגידים הוא אסור, דהיינו רק הגיד הימני, אז דהתרא להיכלי, תגיד הימני את הגיד השמאלי שהוא מותר באכילה, תאכל אותו בליל הסדר, ודהיסורא לישדיי, את הגיד הימני שהוא אסור באכילה, אותו תזרוק להשפע, אז מה נשאר לך לשרוף ביום ראשון של חול המועד פסח? אמר אביקה ברחנינה, מה אתה רוצה להביא מפה ראיה, שמדובר פה באמת שרבי יהודה יש לו ספק איזה גיד נאסר, כי זה רק דעת נוטה, לא זה לא ראיה, לעולם אי מלאך מפשט פשיט עלי, יכול, אני באמת יכול לומר לך שכן ברור לרבי יהודה שזה רק הגיד הימני אסור באכילה, ואחר במה הסכינה, למה מדובר פה שאי אפשר לאכול את זה בליל הסדר, כשהוקרו לבסוף נתערבו, כשהיה ניכר איזה גיד ימין ואיזה גיד שמאל, במהלך כנראה כל הבלגן של ערב פסח התערבבו שתי הגידים, עכשיו אנחנו לא יודעים איזה גיד הוא השמאלי שמותר באכילה, לכן לא אכלנו גם את הגיד השמאלי וגם את הגיד הימני, ועכשיו אחרי פסח אנחנו צריכים לשרוף את שתיהם, כי הרי את הגיד השמאלי היינו כן יכולים לאכול, רק שהיה אסור לנו לאכול בגלל שהיה לנו ספק האם הוא הימני או השמאלי, כי הוא התערבב בימני. זה תירוץ אחד. רבשי אמר תירוץ אחר, מה הסיבה שבאמת לא יכולים לאכול מצד אחד את הגיד בליל פסח, אבל מצד שני הוא כן נקרא נותר, כי באיזשהו מקום הוא כן אמור להיות ראוי באכילה מן התורה, לא נצריכה אלא לשמנו. דובר פה על השומן של גיד הנשה. מהתורה הוא מותר, השומן שעוטף את גיד הנשה. אבל, דתניה, הגמרא מביאה ברייתא, שמנו של גיד הנשה מותר באכילה, וישראל קדושים נהגו בו איסור וסייג, והם לא אוכלים אותו. אז לכן בעיקרון היה מותר לאכול את אותו שומן. אז אם, אבל למה אנחנו לא אוכלים אותו? מכיוון שאנחנו נוהגים מעצינו סייג וגדר, לא לאכול את הגיד הזה. אבל עכשיו כשמגיע אחרי פסח, זה בסופו של דבר נשאר, כי מהתורה הוא כן היה אמור לאכל, לכן צריך לשרוף אותו. רבינה אמר, תירוץ שלישי, למה באמת הגיד לא נאכל? וצריך לשרוף אותו מצד שני, לא נצריכה שזה ששורפים את הגידים, אלא לכדי רב יהודה אמר שמואל, לפי החידוש של רב יהודה בשם שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, שני גידים הן, יש שני גידים שאסורים באכילה, גיד הנשה, יש גיד אחד שאסור מהתורה, וגיד אחר שאסור מדרבנן. כן צריך לדעת, בגיד הנשה, יש לנו את ה... את הגיד שזה נקרא גיד פנימי ויש גיד שנקרא גיד חיצוני. מה זה גיד הפנימי? זה הגיד שאסור מהתורה וכולם יודעים בדיוק איזה גיד זה. יש גיד אחד שהוא נקרא הגיד הפנימי שזה גיד הנשה הידוע והמוכר ושאסור מהתורה. אז זה מה שהוא אומר. אמר רבי יהודה אמר שמואל שני גידים הן. יש את הגיד הפנימי שהוא לצד, למה הוא נקרא פנימי? יש שתי הרגליים של הבהמה. הגיד הפנימי נמצא ברגל לכיוון הרגל השנייה. הוא נמצא בצד הפנימי לכיוון הרגל השנייה. בשתי הרגליים הוא נמצא כלפי פנים יותר, לצד הזנב. לכן זה נקרא הגיד הפנימי. והוא גיד שהוא יוצא מהשדרה, מהעצם של השדרה למעלה. הרי השדרה היא מהראש עד הזנב. הוא יוצא מהשדרה מלמעלה, הוא עובר ללמטה. ואז כשהוא מגיע לעצם הזנב שנמצא קצת אחרי השדרה כלפי מטה, שם הוא על השדרה, על כף, הוא מגיע שם לעצם, שם על כף השדרה, על כף הירך. הרי הרגל של הבהמה יש לה שלושה חלקים, יש את הירך, את השוק ואת העצם התחתונה. הירך מחוברת לעצם הזנב, שם בעצם הזנב אותו גיד הוא נמצא ממש על העצם הזנב, הוא דבוק עליו, זאת אומרת, הוא ממש נמצא עליו, הוא שוכב עליו. זה נקרא בעצם שהוא נמצא על כף הירך, כי הרי כף הירך זה בעצם אותו בשר שהוא בצורה של כף, של מלפף ומכסה את הירך, ומכיוון שהירך הרי מחובר לעצם של הזנב, והגיד הרי נמצא על הכף של הירך באותו מקום, הוא ממש נשען עליו, והוא ממשיך לרדת, הוא יורד עד הרגל, במורד הרגל, עד ללמטה, כמעט ממש עד ללמטה הוא יורד, זה בעצם הגיד הפנימי שהוא אסור מהתורה. ואז אומרת הגמרא, אותו פנימי, סמוך לעצם, הכוונה מה זה סמוך לעצם, שהוא מחובר מעל כף הירך, דיינו, העצם העליונה ביותר של הרגל, שזה הירך שמחוברת לעצם הזנב, שם הגיד הזה נמצא סמוך לעצם, הוא אסור מהתורה. למה? כי התורה אומרת שאסור לאכול את גיד הנשה אשר על כף הירך, ואותו גיד נמצא על כף הירך, הוא אסור מהתורה, וחייבין עליו מלכות. למה? כי זה בעצם הגיד הידוע שאסור באכילה. יש גיד אחר, זה גיד החיצון, הוא סמוך לבשר. עכשיו, לגבי הזהות של הגיד השני, שהוא החיצון, בזה ישנם שתי מנהגים. יש מנהג אחד, שזה הכוונה לגיד נוסף, שגם הוא יוצא מהשדרה, כמו הגיד המקורי שיוצא מהשדרה, הוא רק יוצא יותר סמוך לכיוון הראש. לא ממש לכיוון הראש, אבל ביחס להגיד הארוך שמגיע עד הרגל, שהוא הגיד הנשה שנקרא הגיד הפנימי, הגיד החיצוני יוצא קצת יותר לכיוון הראש, מהשדרה יורד ללמטה. עכשיו, הוא הולך בשיפוע, הוא חוצה בשיפוע את הירך, את הבשר של הירך, ואז, זאת אומרת, הוא הרי הירך נמצא לכיוון הזנב, ואותו גיד הרי יוצא יותר לכיוון הראש, ואז הגיד הזה יוצא בשיפוע, נכנס לתוך הירך, יוצא מהצד השני של הירך, ואז יורד כלפי מטה, והגידים מתארים בתוך הבשר. זה למעשה המנהג הראשון שיש כאלה נוהגים, שקוראים לזה הגיד החיצוני. כן, גיד שיוצא מהשדרה, וחוצה בתוך הירך, ויוצא מהצד השני ויורד ללמטה ושם מתפזר בתוך הבשר. המנהג השני, מה נקרא הגיד החיצון, כן, המנהג השני לזה, זה שזה מדובר על גיד שיוצא מהגיד הפנימי בעצמו, זאת אומרת, יש גיד אחד שיוצא מהשדרה, יורד ללמטה, שזה נקרא גיד הנשה, אז אותו גיד, כשהגיד הזה מגיע סמוך לסוף הירך, הרי הגיד הנשה יורד, והוא יורד כמעט עד למטה. עכשיו, כשהוא כמעט מסיים את העצם הראשונה של הרגל, שזה נקרא הירך, קצת לפני זה יש איזשהו פיצול מסוים שמתפצל ממנו עוד גיד. זה הגיד החיצון לפי המנהג השני. אותו גיד, הוא יורד במקביל לגיד הפנימי, שזה הגיד הארוך, שעליו אנחנו יודעים בוודאות את הזהות שלו, הוא גם יורד, מאז שהוא מתפצל מהגיד הזה, הוא גם כן יורד במקביל אליו, רק בעוד שהגיד הפנימי, עליו דיברנו ממש בהתחלה, שהוא יורד עד ללמטה, אבל יורד בצד הפנימי לכיוון הרגל השנייה, הגיד החיצון יורד במקביל אליו לכיוון בחוץ, לכיוון הצד החיצוני של הרגל, גם כן עד כמעט ללמטה. אז זה למעשה שתי המנהגים, מה הזהות של הגיד החיצון. אז נגיד את זה בקיצור. יש את הגיד הפנימי שהוא אסור מהתורה בוודאות, זה הגיד שיוצא מהשדרה עד ללמטה, זה ודאי גיד הנשה. אחרי זה יש את הגיד השני, שלפי מנהג אחד זה גיד שיוצא גם מהשדרה, רק קצת יותר לכיוון הראש, ואז בשיפוע הוא חוצה את הירך ויורד ללמטה, ויש את המנהג השני שאומר על הגיד החיצוני, שהוא מתפצל מהגיד הפנימי עצמו, קצת לפני סוף הירך, דיינו, עדיין כשהגיד נמצא במקביל לירך, אבל קצת כמעט כשהוא מגיע לסוף הירך, אז מתפצל ממנו גיד, ואותו גיד נקרא גיד החיצוני לפי המנהג השני. ועל הגיד השני הזה הוא לא אסור מהתורה, הוא אסור רק מדרבנן. וזה מה שכתוב, שאת הגידים האלה אסור לאכול את זה בליל הסדר, כי זה הרי מדרבנן אסור. מצד שני צריך לשרוף את זה אחרי פסח, אחרי יום טוב ראשון של פסח, מכיוון שמהתורה כן היו צריכים לאכול את זה, אז זה נקרא נותר. וזה מה שאומרת הגמרא. חיצון סמוך לבשר, הוא אסור ואין חייבים עליו. הוא רק אסור מדרבנן ולא חייבים עליו מלכות. ולכן בפסח לא יכולנו לאכול אותו בליל הסדר, אבל אחר כך, במוצאי יום טוב ראשון של פסח, בחול המועד ראשון, יום ראשון של חול המועד, צריך לשרוף את אותו גיד. אבל על כל פנים, השאלה עדיין נשארה קשה, מה סובר רבי יהודה? האם ברור לו, ולפי דעת תורה, שדווקא הגיד הימני אסור, אבל הגיד השמאלי מותר, או ש... הסיבה שהוא אומר שהגיד הימיני אסור זה רק בגלל דעת נוטה, אבל עדיין זה לא בוודאות. אומרת הגמרא תשמע, אכל מזה כזית. אם אדם אכל מהגיד הימיני כזית, ומזה כזית, מהגיד השני, השמאלי הוא גם אכל כזית, אז לפי דעת הנקמה, כמה מלכות הוא יקבל? סופג 80, שתי פעימות של מלכות, גם כנגד זה שהוא אכל מהגיד הימיני, וגם כנגד זה שהוא אכל מהגיד השמאלי, כמו שראינו שאת הנקמה סוברים ששתי הגידים אסורים מהתורה. רבי יהודה חולק, הוא אומר שאינו סופג אלא 40 מלכות, מכיוון שהתורה אוסרת רק גיד אחד מבין שני הגידים. היא עמד בשלם, המפשט פשיט עלי. אם ברור לנו שרבי יהודה סובר בוודאות שרק הגיד הימני אסור, אז מובן שפיר למה הוא מקבל מלכות, כי אנחנו יודעים בוודאות שהבן אדם אכל את הגיד הימני, כי הוא הרי אכל את שתיהם, ועל זה שאכל את הגיד הימני הוא חייב מלכות, אבל השמאלי לא, כי השמאלי לא אסור. אלא היא אמרה צפוקי מספק עלי, אם נאמר שמסתפק רבי יהודה, איזה מבין הגידים אסור מהתורה, אז אם כן, אבי עלי התראת ספק. אז כשבאים רואים בן אדם אוכל מהגיד הימיני, ומטרים בו אל תאכל מהגיד הימיני, כי אם תאכל מזה תקבל מלכות, אז זה ספק, כי בן אדם יכול להגיד מי אמר לך שהגיד הזה אסור, אולי הגיד השמאלי אסור בכלל, רבי יהודה הרי מסתפק בזה. ושמין עלי לרבי יהודה דאמר, התראת ספק, לא שמע התראה, הרי שמענו שרבי יהודה סובר, שכשמטרים בבן אדם רק על ספק ולא בוודאות, זה לא נקרא, התראה, אז אם לא יתרו בבן אדם, אי אפשר להניש אותו. אז כאן, כשאנחנו לא יכולים להתרות בו, כשהוא אוכל את הגיד הימיני, ולא כשהוא אוכל את הגיד השמאלי, כי אנחנו לא בוודאות יודעים איזה גיד אסור, אז אם כן, ההתראה שמטרים בו זה התראה של ספק, והתראה של ספק אי אפשר לקבל עליה מלכות. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו רואים שכך סובר רבי יהודה? דתניא. אדם שיש שתי מועמדים לכתר, מי זה האבא שלו? לא ודאי מי זה, יש ספק מי מבין שתי האנשים הוא אביו, אבל זה בוודאות אחד משתיהם. הבן אדם הזה עיקה את זה וחזר ועיקה את זה. אדם שמכה את אביו חייב מיטה. הבן אדם הזה הלך ועיקה איש אחד שספק אולי זה אביו, ואת האיש השני, שאם זה לא אביו אז השני אז זהו אביו. זאת אומרת אחד מביניהם ודאי אביו. הוא עיקה את שניהם. או... קילל את זה וחזר וקילל את זה. קילל את האבא הראשון שיכול להיות שזה אביו, וקילל את השני שאם לא הראשון אז ודאי שזה הוא. או שעיקה את שניהם בבת אחת, או שקילל את שניהם בבת אחת, אז לפי דעת הנקמה הוא יהיה חייב מיטה. למה? כי בוודאות הוא עיקה או קילל את אביו. רבי יהודה אומר, רק אם זה היה בבת אחת, חייב. אבל אם זה היה בזה אחר זה, הוא יהיה פטור. אם בן אדם עיקה את שתי המיועדים, את שתי המועמדים שאומרים שאחד מהם ודאי אביו, הוא עיקה אותם בפעם אחת, אז באותו מעשה שהוא עשה, יאכלו לפני כן ויתרו בו, לא רק שיאכלו, מדובר שיתרו בו, אל תקה אותו, זה אביך. וכשהוא עיקה בפעם אחת את שתי, בשתי הידיים את שתי האבות, אז ודאי שהוא עיקה את אביו, אחרי שיתרו בו והתראת ודאי. אבל אם זה אחר זה, אז כשהוא בא להקות את הראשון, ההתראה הייתה התראת ספק, כי מי אמר שהראשון זה אביו. וכשהוא בא להקות את השני, כשיתרו בו זה גם היה התראת ספק, כי מי אמר שהשני אביו. אז לכן במקרה כזה הוא לא יהיה חייב מיטה. אבל רואים מפה על כל פנים שלפי רבי יהודה, התראת ספק לא נקראת התראה. בזה שאנחנו רואים שכשבן אדם אכל שתי גידי אנשה, הוא יהיה חייב פעם אחת מלכות לפי רבי יהודה. סימן שרבי יהודה יודע בוודאות איזה מין הגידים הוא יהיה, הוא הגיד שאסור מהתורה, ולכן אפשר להתרות בו על הגיד הזה כשהוא בא ואוכל אותו. אז רואים שרבי יהודה יודע בוודאות שהגיד הימני הוא הגיד שאסור, וזה לא שהוא מסתפק. אומרת הגמרא לו, זה לא ראיה. סבר לה, כאידך תנא דרבי יהודה. יכול להיות שהוא סובר כמו התנא השני שאמר את דעתו של רבי יהודה. יש שתי תלמידים של רבי יהודה, כל אחד מהם אמר בשמו של רבי יהודה משהו אחר. אחד אמר שרבי יהודה סובר שהתראת ספק נקראת התראה, אחד אמר שרבי יהודה סובר שהתראת ספק לא נקראת התראה. וכאן יכול להיות שאנחנו סוברים שכן התראת ספק נקראת התראה. מה הראיה לזה? לתניא, שוב פעם קורבן פסח. הפסוק אומר, לא תותירו ממנו עד בוקר. מגיע ליל הסדר, תאכלו את כל הקורבן, אל תשאירו ממנו שום דבר לבוקר. אחרי זה כתוב, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אם כן נשאר משהו בבוקר, תשרפו את זה באש. בא כתוב ליתן עשה. הכתוב בא ואומר לנו, יש לכם מצוות עשה, לשרוף את מה שנשאר, אחר לא תעשה, אחרי שאמרנו לא תטורו, לא תותירו. לומר שאין לו קין עליו דברי רבי יהודה. רואים שרבי יהודה סובר שהסיבה למה התורה באה ואומרת מה שנשאר באש תשרופו, זה לבטל את המצוות לא תעשה שהיה קודם, לא תותירו ממנו עד בוקר. כי בדרך כלל כשאדם יש מצוות לא תעשה, לא לעשות דבר מסוים, ואדם עובר וכן עושה את אותו מעשה, הוא חייב מלכות. כל דבר שלא תעשה, לוקים עליו אם אדם עובר על זה. אבל כאן, כשהתורה אומרת, אחרי שהיא אומרת מה לא תעשה, היא אומרת לך, אם עברת על זה וכן עשית, יש לי בשבילך הזדמנות לתקן. זה נקרא לאו הניתק לעשה. הלאו מתבטל על ידי שיש לך משהו לעשות ולתקן את הלאו הזה. כאן התורה אומרת, לא תותירו ממנו עד בוקר, אבל כן נותרת. טוב, אז באש תשרופו את מה שנשאר. אז לכן לא מקבלים על זה מלכות. עכשיו, מה היה קורה אם אילולי, שבאמת התורה הייתה אומרת את המצווה תעשה לשרוף. היינו נותנים מלכות לאותו בן אדם על זה שהוא ישאיר? ודאי שכן. כי הרי הסיבה שהוא לא מקבל מלכות זה בגלל שיש אחר כך מצווה תעשה, הנותר ממנו באש תשרופו. אבל הרי איך אתה יכול להתרות באותו בן אדם? אל תשאיר. מה תגיד לו? באיזה שעה? במשך הלילה? אתה אומר לו אל תשאיר מהבשר בגלל שאם תשאיר אז הוא יהיה חייב מלכות? הרי הוא יכול להגיד, מה הבעיה? עכשיו אני לא אוכל. אני אסיים להגיד עוד כמה חידושים ופרפראות על העניין של יציאת מצרים, ואז אני אוכל. מה אתה מטרה בי? כל הזמן כשמטרים בו זה התרעת ספק, כי כל הזמן אני יכול להגיד, בסדר, יותר מאוחר אני אוכל, יותר מאוחר אני אוכל. ורואים בכל זאת שכן יקבל על זה מלכות. ומי אומר את זה? רבי יהודה. סימן שיש דעה בדעת רבי יהודה שכן מקבלים מלכות על התרעת ספק. בכל אופן נראה את הדעה השנייה. רבי יעקב אומר לו מן השם הוא זה. לא זה הסיבה שמאדם לא מקבל מלכות על זה שהוא ישאיר מהבשר של קורבן פסח, אלא משום דהבה, המעשה, הדבר הזה שהאדם השאיר מהבשר של קורבן פסח, לאו שאין בו מעשה. זה לאו שמאדם ישב ולא עשה שום דבר, ולכן מה שהתוצאה הייתה שנשאר מהבשר. והכלל הוא, בכל לאו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. כשאדם עובר על מצוות לא תעשה, על ידי זה שהוא לא עשה כלום, ולא על ידי זה שהוא עשה משהו ועבר על מצוות לא תעשה, לא שמאדם עשה משהו שאמרו לו אל תעשה, אלא בן אדם פשוט לא עשה, ועל ידי זה הוא עבר על לא תעשה, כמו במקרה שלנו, שהוא לא אכל מהבשר, ולכן הוא עבר על לא תעשה של לא תותירו ממנו, כי הוא כן השאיר, זה לאו שאין בו מעשה, לא מקבלים עליו מלכות. אז מנסה הגמרא להוכיח מקום אחר, הוכחה שמכאן באמת תהיה בעזרת השם הוכחה ברורה. האם רבי יהודה ברור לו שהירך הימנית היא הגיד הנשה שבא הוא זה שעשו מהתורה, או שהוא מסתפק? אומרת הגמרא תשמע, אדם אכל בית גידים מבית ירחות, מבית בהמות. אדם, היו לו שתי בהמות, והוא אכל משתיהם, כל אחד מהם הוא אכל ירח אחת, את הגיד הנשה של הירח אחת. אז כמה מלכות הוא מקבל? לפי תנא קמא סופג 80 מלכות, שתי פעימות של מלכות. למה? על כל ירח מלכות בנפרד. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40, קבל רק 40 מלכות ולא יותר. עכשיו, מדכאמר מבית ירחות, מבית בהמות. למה צריך להזכיר שיש כאן שתי בהמות נפרדות? פשיטא דתרווה היו לאיסורה, חייב להיות ששתי הירחות האלה היו אסורים לפי רבי יהודה. ולרבי יהודה הצטריך, ולפי רבי יהודה היו צריכים לחדש שמדובר פה שיש שתי בהמות. שמע מן המפשט פשיט עלי, שמע מן הרואים מכאן שפשוט לרבי יהודה שהערך הימנית הזאת אישה אסורה, שמע מן, כי כאן למה אומרים שיש פה שתי בהמות? כדי ללמד אותנו שכל אחד מהירכות האלה היו אסורים. כן, היו אסורים. כי אחרת אתה יכול להגיד שמדובר פה בבהמה אחת שתי ירכות. אלא מה, למה צריכים לקחת שתי בהמות? זה לפי דעת רבי יהודה שרק ירך אחת אסורה, אז בשתי בהמות, אז יש מציאות שמאדם עבר שתי איסורים. אז לכן, אז רואים מכאן שרבי יהודה סובר בוודאות שבכל בהמה יש רק ירך אחת שהיא אסורה, אגיד אנשי של האסור שזה הימיני, ואם אני רוצה שיהיה פה שתי ירחות, אני צריך שיהיה לי פה שתי בהמות, כי רק אחד מהירחות אסור. עכשיו נשאלת השאלה, אם רבי יהודה סובר שרק הירך הימינית היא למעשה הגיד שבה עשו מהתורה, אבל בכל זאת יש פה הרי שתי בהמות, הוא אכל שתי ירחות, הוא אכל שתי גידים ימניים, הוא צריך לקבל פעמיים שתי פעימות של מלכות, למה הוא מקבל רק 40? זו השאלה הבאה של הגמרא. והיא פשיטה לי, היא פשוט לרבי יהודה שהירך הימינית היא זאת שאסורה מהתורה, מה היא סופג רק 40 בשתי בהמות ותו לא, למה הוא לא מקבל פעמיים מלכות? מתרצת הגמרא, כן, ללכי פי, שילכי 80 מלכות, מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, מדובר פה במקרה כגון דלת בי דלת בו כזית. מדובר פה שבגיד אחד היה שיעור של כזית, בגיד שני לא היה שיעור של כזית. רבי יהודה סובר שהחיוב מלכות במי שאוכל גיד הנשה, זה רק מי שאכל כזית שלם של גיד הנשה. מה המקור לזה? דתניה, אכלו ואין בו כזית. מה קורה אם אדם אכל גיד הנשה פחות משיעור של כזית? לפי דעת תנא קמא, הוא יהיה חייב. רבי יהודה אומר לו, עד שיהיה בו כזית, צריך שיהיה פה שיעור של כזית, כדי שבן אדם יהיה חייב על זה שהוא אכל גיד הנשה מלכות. אומרת הגמרא, וטעמה מאי, מה הסיבה באמת שדווקא ירך הימינית היא זאתי שאסורה אגיד הנשה שלה? אומרת הגמרא כמה הסברים. אמר רבא אמר קרא הירך, כן, אשר על כף הירך כתוב עם הידיעה, המיומנת שבירך, שאם היותר החזקה יותר מיומנת זה הימנית. ורבנן, שהם סוברים ששתיהם, גם הירך השמאלית, אגיד הנשה שבה עשו, ההוא, ההוד פשיט איסורי בכול לירך. מה שכתוב הירך זה בא להגיד, לתת לנו בעצם להבין על איזה גיד מדובר פה בכלל. איזה גיד אסור? הרי ברגל של הבהמה יש הרבה גידים. מי אמר לנו איזה גיד? הוא הגיד הנשה שהתורה עליה מדברת. אלא אומרים פה הירך. יש פה גיד אחד שהוא פשוט נמצא בכל האורך של הירך. מהשדרה עד ללמטה כמעט. הוא הגיד שאסור. זה פשיט איסורי בכול לירך. הגיד הזה יורד ומתפשט לכל אורך הרגל, אבל כמובן שמה שנאסר מהתורה זה רק מה שכנגד העצם של הירך, מה שכנגד הכף הירך, אבל לא כל הגיד נאסר. נכון שהגיד הזה הוא מהשדרה עד לסוף הרגל כמעט, אבל מה שאסור באכילה זה רק מה שכנגד הירך, כמו שנראה בהמשך בעזרת השם. בדפים הבאים. להפוק החיצון, זה לא, אבל זה בא למעט שהגיד החיצון, שהוא עשו רק מדרבנן, הוא לא חייבים עליו מהתורה. רק מדרבנן. ורבי יהושע בן לוי אמר, מאיפה יודעים שהגיד הימיני הוא הגיד האסור? אמר קרא באבקו אמו. מתי הוא הכה אותו את הגיד הנשה? כשהוא נאבק איתו. כאדם שחובק את חברו, כשבן אדם אחד מול השני, אחד חובק את חברו, וידו הימנית של זה שמחבק מגעת לכף ירך ימינו של חברו המחובק, ואז הוא מגיע אליו מאחוריו, וככה הוא מכה אותו בסופו של דבר בירך הימנית שלו. כן, הרי איך זה הולך? כשאחד עומד מול חברו, אז הימין של האחד נמצאת מול השמאל של חברו, אבל כשהוא מקיף אותו לגמרי מאחוריו, הוא מגיע בסוף לאיפה? לימין של חברו, ואז כשהוא מכה אותו בירך הימינית. רבי שמואל בר נחמני אמר, מאיפה אנחנו יודעים שהוא יקע אותו בדיוק בערך הימנית? כי עובד כוכבים נדמה לו. שרו של עשיו היה נראה לי יעקב אבינו כמו עובד כוכבים. דאמר מר, ישראל שנתפל לא עובד כוכבים בדרך. אם אדם קרא שהוא חייב ללכת עם עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. שבן אדם הישראל יעמוד לימינו של העובד כוכבים, כדי, זה להפך, שישים את העובד כוכבים לימינו של הישראל. למה? כי ברגע שהוא עומד לימינו של הישראל, העובד כוכבים, אז אם העובד כוכבים ירצה להזיק לישראל חלילה, אז הישראל יהיה ביד הימנית שלו, החזקה, יוכל לאחוז בעובד כוכבים ולמנוע ממנו להזיק. אז אם כן, מכיוון ששרו של עשיו היה לימינו של יעקב, אז איפה הוא עיקה את הירך של יעקב, מה שהיה סמוך לשרו של עשיו, שזה הימין, הירך הימינית. רב שמואל ברחה כמי דרב פאפה משמי דרב הבר אולה אמר, כתמיד חכם נדמה לו. יש ספר משנתו של אהרון, הוא אומר, הנה שרו של עשיו, הוא הגיע ליעקב אבינו כמו תלמיד חכם. לפעמים יש כאלה שנראים כאילו שהם תלמיד חכמים, יכולים לשלוף מדרשים, גמרות, הלכות, אבל הם באמת שרו של עשיו, צריך להיזהר מהם, צריך לבדוק את העירת שמיים, את ההשקפות. הוא היה נראה לו כמו שרו של עשיו. היה נדמה לו, והיה נראה לו כמו תלמיד חכם. ולכן, ההלכה אומרת, אמר מר, המהלך לימין רבו, הרי זה בור. אדם שהוא הולך עם רבו, אז הוא נותן לרבו לעמוד לצד שמאל, והוא עומד בצד ימין, הוא נקרא בור. רש"י אומר, מה זה בור? אין בו חוכמה ודרך ארץ. אז מסביר פה רבנו גרשום, שמכיוון שיעקב אבינו החזיק את אותו שרו של עשיו כמו תלמיד חכם, אז הוא העמיד את שרו של עשיו ביד, בימין, והוא היה בשמאל. עכשיו, למה שרו של עשיו בעצם מיקה אותו אם כן בערך הימינית שלו? אומר רבנו גרשום, נשקו המלאך ביד שמאלו, בימין ירחו של יעקב. מכיוון שהמלאך היה בצד, השר של עשיו היה בצד ימין, ויעקב אבינו היה בצד שמאל, אז המלאך, עם היד השמאלית של המלאך, הקה את יעקב בירך הימינית של יעקב. ורבנן, רבנן הם הרי סוברים ששתי הגידים אסורים. אז מאיפה הם, למה באמת, איך יכול להיות ששרו של עשיו היכה אותו בשתי הגידים? הרי עד עכשיו ראינו שרק בגיד הימיני הוא היכה אותו. אומרת הגמרא, מאחורי עתה, השרו של עשיו הגיע מאחורי יעקב אבינו, מאחורי הגב שלו, יעקב אבינו עומד, שרו של עשיו בא מאחורה והיכה אותו בשתי הצדדים בבת אחת. ונשיי בית ארוויו, הוא הקפיץ את הגיד בשתי הצדדים. שואלת הגמרא ורבנן, היי באבקו אמו מי דרש בי, כיוון שהם לא באים ללמד איזה, הם לא באים ללמד מה דרך הנאבקים, האם בימין, בשמאל, כי הם סוברים שהרי שתי הצדדים הוא יקע אותו, אז אם כן, מה הם צריכים, מה לומדים מהמילים באבקו אמו? אומרת הגמרא, לומדים מזה משהו אחר, מבא אלה לכדאידך דרבי יהושע בן לוי, הם צריכים את זה לדרשה אחרת של רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד, יעקב ושרו של עשיו מהרגליים שלהם עלה אבק עד כיסא הכבוד, כתיב אחה באבקו אמו וכתיבתם וענן אבק רגליו, רואים שהאבק הרגליים שלהם הגיע עד כיסא הכבוד. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה, למה הוא נקרא נשה? מלשון שנשה, קפץ ממקומו ועלה. וכן הוא אומר, נשתה גבורתם היו לנשים, קפצה גבורתם והם נהיו חלושי כוח כמו נשים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה דכתיב? דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל. מה זה? דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה. ששלח ביעקב, הזדמן שיעקב אבינו הגיד הנשה שלו, נשה. נפל בישראל, הכוונה שפשט איסורו בכל ישראל, שעשו לישראל לאכול מגיד הנשה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה דכתיב? תבוח טבח ואכן. יוסף הצדיק, שהוא הזמין את אחיו לסעודה, כשהוא חשד בהם שהם מרגלים, ואמר לאנשים של הבית, תכינו בבקשה סעודה, הוא אומר להם, ותבוח טבח ואכן. מה זה תבוח טבח? יוסף הצדיק רצה שהאחים שלו יוכלו להיות רגועים ולאכול מהבשר של השחיטה, אז הוא אמר להם, פרה להן בית השחיטה. תשחוט שחיטה כשרה, ואחרי שחיטה תפרה את בית השחיטה, תראה להם שבאמת נחתכו הקנה והוושת כמו שצריך, שלא היה פה אחד מהדברים שפוסלים בשחיטה. מה זה ואכן? תול גיד הנשה בפניהם. תראה להם איך שאתה מוציא את גיד הנשה כדי שהם יוכלו לאכול רגוע וידעו שהם לא עוברים לאכול את גיד הנשה. עכשיו הם הרי היו בני נוח, אז למה היה צריכים להוריד להם את גיד הנשה? כמאן דאמר, גיד הנשה נאסר לבני נוח. כמו הדעה שסוברת שאפילו בן נוח שעדיין לא קיבל את התורה, אסור לו לאכול גיד הנשה, ולכן האחים של יוסף שעדיין היו לפני קבלת התורה, היה אסור להם לאכול גיד הנשה. הפסוק אומר, ויוותר יעקב לבדו. זה היה לפני שבא אליו שרו של עשיו. להילחם איתו הוא נשאר לבד. למה הוא נשאר לבדו? הרי הם היו כולם, פמליה שלמה, כל המשפחה, הם הרי יצאו שם מבית לבן לכיוון ארץ ישראל. איך קרה שהוא היה לבד? אמר רבי אלעזר, שנשתייר במעבר יבוק, הוא הרי העביר את כל אשר לו את מעבר יבוק, הוא נשתייר על פחין קטנים שהוא ישאיר שם, הוא העביר את כולם לצד השני של מעבר יבוק, ונשארו פחים קטנים, כלים קטנים, נשארו שם, ויעקב אבינו חזר לקחת את אותם פחים קטנים, ואז הוא היה לבד, כי כבר כל הפמליה עברה לצד השני של מעבר יבוק. מה כל כך היה דחוף לו לחזור בשביל פחים קטנים? מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. יותר מצער גופם, זה המפרשים מסבירים. וכל כך למה? מה כל כך הם אוהבים את ממונם? לפי שהם פושטים ידיהם בגזל, לכן מאוד חביב עליהם הממון. יכול להיות הסבר יפה, שמכיוון שהממון שלהם הוא נקי מגזל, אז הוא בעצמו דבר רוחני. כי הרי על ידם, על ידו הם ניצלים מגזל, אז הם מחבבים מאוד מאוד את החפץ הזה, אולי בגלל שזה סוג של חפץ של מצווה, שעל ידי, על ידי החפץ הזה הם שומרים על עצמם לא לגזול. ברגע שאדם יש לו ממון, הוא יכול לנצל את ההזדמנות לקיים את המצווה, להיזהר מגזל, אז הממון עצמו הופך להיות דבר של תשמיש מצווה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה? מה זה בא ללמד אותנו שזה היה עד עלות השחר? אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה, אין אתה רואה, יעקב אבינו היה לבד בלילה, ונהיה לו נזק. רבי אבא בר כהנא אמר, מאחה לומדים שאדם לא ילך בלילה בדרך. כתוב שמה שנעמי אמרה לרות, קלתה, שהייתה צריכה לקבל ייבום, שבועז ידאג לה לייבום, שתוכל להתחתן. אז כתוב שמה, אמרה לו, לכי תמציא אותו בשדה, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ואז הוא יסיים באמצע הלילה, הוא ודאי לא יחזור הביתה. למה? כי הרי תמיד חכם לא יכול לחזור באמצע הלילה, אז הוא יישאר לישון שם, אז תפגשי אותו שם. אז רואים מכאן שבלילה אסור ללכת לתמיד חכם. רבי אבהו אמר, מאיפה לומדים שצריך לצאת בבוקר? מאחה, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את וגומר את חמורו. זאת אומרת, רואים מכאן שאברהם אבינו, כשהוא קיבל את הציווי מהקדוש ברוך הוא לקחת את יצחק ולעשות אותו קורבן, הרי אברהם אבינו ניסה כמה שיותר מהר ללכת ולקיים את המצווה. אז למה הוא היה צריך להשכים בבוקר? שיקח את יצחק כבר בלילה. הוא הרי נצטווה יום קודם. שיקח אותו במשך הלילה. הוא רואה מפה שבלילה זה לא זמן ללכת. ורבנן אמרי מאחה. יעקב אבינו אומר ליוסף, לך תראה את שלום אחיך שהלכו לשכם. אז הוא אומר לו, לך נא ראה. מתי אפשר לראות? בבוקר. את שלום אחיך ואת שלום הצון. וגומר. רב אמר מאחה, לומדים שבן אדם צריך לצאת ביום ולא בלילה. הפסוק אומר, ויזרח לו השמש על יעקב אבינו. מה הקשר? מה ההסבר פה? אז הגמרא מביאה, מה רבי עקיבא? שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע, בהתליז של אימאום, שהלכו לקח באימה למשתה בנו של רבן גמליאל. רבן גמליאל הלך לחתן את הבן שלו, לעשות חתונה. באותו יום של החתונה הוא הלך להתליז, ואז פגש אותו רבי עקיבא, ואז הוא שאל אותו שאלה הלכתית. יש תוספות מסכת קריטות שאומר שדווקא אמרו לנו במקומות מסוימים בשס ששאלו חכם שאלה דווקא בזמן שהוא היה מאוד טרוד, להראות לנו שאפילו בזמן שהחכמי ישראל היו מאוד טרודים, אבל בשביל דברי תורה היה להם את כל הזמן שבעולם ואת כל היישוב הדעת שבעולם. ואז הוא שאל אותו את השאלה הזאת, כתיב ויזרח לא השמש. מה זה? זה שמש מנורה פרטית של מישהו? זה רק שלו? וכי שמש לא לבד זרחה, ולא לכל העולם זרחה השמש. לא רק ליעקב אבינו. אמר רבי יצחק, שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורה. אותו שמש שבגללו פעם אחת שקעה לפני הזמן, עכשיו היא זרחה לפני הזמן. מתי שקעה פעם לפני הזמן? דכתיבה יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. משמע שהוא כבר הגיע לחוץ לארץ, לחרן. אחר כך מה כתוב? ויפגע במקום. איזה מקום? זה היה בית אל, זה היה עוד פעם בארץ ישראל. רגע, אם יעקב אבינו כבר הגיע לחרן, איך הוא נמצא פתאום בארץ ישראל? אלא, כמעט לחרן. יעקב אבינו כבר באמת הצליח להגיע לחרן. כשהוא הגיע לשם, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותיי. עברתי את הר מוריה ששם אברהם אבינו התפלל אחרי עקדת יצחק, ויצחק אבינו התפלל שם, ויצא יצחק לסוח בשדה, זה הכוונה להר מוריה. כן, אברהם קרא לו הר לאותו מקום, יצחק קרא לו שדה, ויעקב אבינו קרא לו בית. זה אותו מקום. הלכתי, התפללתי, עברתי בכזה מקום ולא התפללתי שם? ואני לא התפללתי? כדייב דעתי למעדר, כשהוא החליט רק, נתן בדעתו לחזור חזרה לשם בשביל להתפלל, מיד קפצה לי ארעה, היה לו קפיצת הארץ. רש"י מסביר מה זה קפצה לי ארעה. אז הוא אומר שזה מלשון, לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, לא תכווץ את ידך, נתכווצה לו הארץ. מיד, ויפגע במקום. מה הכוונה? ויפגע מלשון, המקום בא כנגדו. ויפגע, רש"י אומר, זה גם פירוש, מלשון שהוא התפלל במקום. לשון תפילה, ופגיעה זה תפילה. קד צלי, כשסיים להתפלל, בא אלי מעדר, רוצה לחזור חזרה לחרן. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה, צדיק זה. יעקב אבינו, בא לבית מלוני, בא פה למקום אליי לישון, ללון, ויפטר, בא למקום שאפשר בו ללון, ויפטר ולא לינה, הוא יישאר, הוא ילך מפה בלי לישון בלילה. מיד בא השמש, השמש שקעה, ואז יעקב אבינו לא יכול להמשיך ללכת, הוא הלך לישון. רואים מכאן שבלילה אי אפשר ללכת, חייבים רק ביום. כתיב ויקח מאבני, לשון רבים, מאבני המקום. וכתיב ויקח את האבן, לשון יחיד, מה קרה לאבנים? מרבי יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם האבנים שיעקב אבינו לקח למקום אחד. וכל אחת ואחת אומרת, עליי אניח צדיק את ראשו, צדיק זה את ראשו. מסילת ישרים כותב שיש חשיבות מיוחדת לחפץ שהצדיק משתמש בו. זה דבר מעלה גדולה מאוד. תנה, אמרה איתם למד אותנו, וכולן נבלעו באחת. כל האבנים נבלעו, הפכו להיות אבן אחת. לכן אחר כך כשהתעורר יעקב אבינו, הוא ראה סך הכל אבן, לא אבנים. והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. ככה היה חלום של יעקב אבינו, הוא חלם שהוא רואה סולם מוצב ארצה, הוא שהוא מגיע השמיים, המלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז הגמרא אומרת, כמה היה הרוחב של אותו סולם? תנה, כמה הרוחב של סולם? 8,000 פרסאות. כמה זה במידות של היום? אז לפי הדעה של השיעור הקטן יותר, רבי חיים נאי, זה יוצא 30,270 קילומטר. הרבה מאוד. מאיפה יודעים שזה היה 8,000 פרסאות? דכתיב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עולים זה לשון רבים, שניים. ויורדים זה שוב פעם לשון רבים, עוד פעם שניים. אז היו שני מלאכים בכל, בפעם אחת היו, עלו שני מלאכים וירדו שני מלאכים. עכשיו, כשהם נפגשו, היה צריך שיהיה מקום לארבעה מלאכים. וחיפגו בעדי הדדי, אבו לארבעה. כשהם פגשו אחד את השני, כשזה עולה וזה יורד והם נפגשו, אז הם היו ארבעה באותו מקום. וכתיב בי במלאך, כתוב לגבי מלאך מה הרוחב שלו, וגביעתו כתרשיש. הגביעה שלו זה ברוחב של תרשיש. מה זה תרשיש? הוא גמירי, זה יש לנו מסורת, זה תרשיש תרי אלפי פרסי אבו. תרשיש זה 2,000 פרסאות, וכאן יש לנו כל מלאך זה 2,000 פרסאות, שתי מלאכים עולים, שתי מלאכים יורדים, אז אם כן, 2,000 כפול 4, זה יוצא 8,000 פרסאות, זה היה רוחב של אותו סולם. תנה, עולים המלאכים ומסתכלים בפרצוף של החיות במרכבה, למעלה בשמיים, הם מסתכלו בדיוקנו של יעקב אבינו של מעלה, צורת אדם שנמצאת על המרכבה הקדושה של השכינה, על המרכבה שם. וכשהם היו יורדים ומסתכלים בדיוקנו של יעקב אבינו של מטה, והקנאה שלהם כל כך התעוררה בצורה בלתי נתפסת, באו לסיכוני, הם רצו לסכן את יעקב אבינו מרוב קנאה, המלאכים. מיד והנה השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא בא לשמור עליו. אמר רבי שמעון בן לקיש, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. אם לא שהכתוב אומר מפורש, השם ניצב עליו, לא היה אפשר להגיד דבר כזה. כי אדם שמניף על בנו, כמו אבא שמניף על בנו, כמו מניפה לשמור על בנו מהשמש. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, הארץ אשר אתה שוכב עליה וגומר, לך אתננה ולזרעך. כמה מקום סך הכל יעקב אבינו שכב? 400. מהי רבותי? מה החידוש הגדול? 400 שנותן לבניו של יעקב? אמר רבי יצחק מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, הוא קיפל את כל ארץ ישראל, והניחה תחת יעקב אבינו, ואז הוא אומר לו, את כל ארץ ישראל אני אתן לבניך. שתהיה נוחה לקבש לבניו, לרמז לו שהוא יעשה בקלות, הכיבוש הארץ יגיע לעם ישראל בקלות. ויאמר, כתוב, חוזרים עכשיו חזרה לשרו של עשיו, כשהוא גמר ללחם עם יעקב אבינו, אומר לו, שלחני כי עלה השחר. אמר לו, מה בעלות השחר אתה צריך עכשיו להשתחרר? מה קרה? מה וכי הגנב אתה או קוביוסטוס אתה, גונב נפשות, שמתייערה מן השחר, שאנשים יראו אותך, מה אתה כל כך צריך לברוח בבוקר מיד? אמר לו, מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. רק עכשיו הגיע זמני להגיד שירה. מכתב מליהו אומר שדווקא בגלל שיעקב אבינו ניצח את השטן, שהוא בעצם היצר הרע, מלסרו של עשיו זה היצר הרע, אז פה הגיע המלאך הזה לתיקונו, שהוא עזר לבן אדם להתגבר עליו ולהתעלות. וכשהמלאך מגיע לתיקונו, זה הזמן שהוא בא ואומר שירה. מסייע לי לרבי חננאל, אמר רב, שמלאך יכול להגיד רק פעם אחת שירה בחיים שלו. אמר רב חננאל, אמר רב, 3 כיתות של מלאכי השרת אומרות פעם אחת בחיים שירה בכל יום. כל יום שלוש כיתות אחרות של מלאכים. אחת אומרת את המילה קדוש, ואחת שנייה אומרת את המילה קדוש גם, ואחת שלישית אומרת קדוש השם צבקות. ביחד יוצא קדוש, 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 השם צבקות. שואת הגמרא, מייטיב וקושיה מברייטה, חבבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, מתי שרוצים אפשר להגיד שירה, ומלאכי השרת מתי הם אומרים שירה, אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום בלבד. ואמרי לה פעם אחת בשבת, פעם בשבוע, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, הכוונה פעם בשבע שנים, ואמרי לה פעם אחת ביובל, פעם אחת בחמישים שנה, ואמרי לה פעם אחת בעולם, פעם אחת בחיים. אז זה דבר אחד שבני אדם יכולים כל הזמן להגיד שירה, והם רק בפעמים נדירות. עוד הבדל שיש בין ישראל לבין המלאכים, וישראל מזכירים את השם אחרי שתי תיבות שהם אומרים שנאמר שמה ישראל מיד השם, וגומר אחרי שמה ישראל מיד השם. מלאכי השרת אין מזכירים את השם אלא לאחר שלוש תיבות, כדכתיב קדוש, 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 אחרי זה רק מגיע השם צבקות. עוד הבדל, ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל שירה למטה, שנאמר ברן יחד, כוכבי בוקר, ישראל שנמשלו לכוכבים, קודם הם אומרים שירה, והדה רק אחר כך ויריעו כל בני האלוקים, רק אז אומרים המלאכים שירה. אבל מה רואים מכאן? שכל מלאך אומר שלוש פעמים קדוש, לא כל אחד אומר רק פעם אחת קדוש. אז קשה על מה שאמרנו קודם, שאחד אומר, אחד אומר קדוש, שני אומר קדוש, והשלישי אומר קדוש השם צבקות, אלא אומרת הגמרא, אחת אומרת קדוש, קט אחת, ואחת קט אחרת אומרת קדוש קדוש, וקט שלישית, אחת אומרת קדוש קדוש, קדוש השם צבקות. וזה באמת ההסבר, שבסופו של דבר, יש באמת מלאכים שאומרים קדוש 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 השם צבקות. אז רואים אבל על כל פנים שהם צריכים להגיד שלושה מילים, ואז הם אומרים שם השם. שואלת הגמרא והאיקה, ברוך, כבוד השם ממקומו, אומרים שתי מילים, ברוך כבוד, ומיד אחרי זה השם, וזה גם המלאכים אומרים, כמו שכתוב בנבואה של יחזקאל, מתרצת הגמרא, ברוך אופנים ודאמרי לי, האופנים שהם במעלה גבוהה יותר, הם אלה שאומרים ברוך כבוד השם, והיא באה תאמה, באמת כל המלאכים יכולים להגיד ברוך כבוד השם, אבל כיוון להתייהיב רשות ההתייהיב, ברגע שנתנה רשות למלאכים, אחרי שהם אמרו קדוש, 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 שלוש מילים, אחר כך, כשהם עונים הם יכולים להגיד ברוך כבוד השם אחרי שתי מילים. אבל לפני שניתנה להם רשות הם יכולים להגיד שם השם רק אחרי שלושה מילים. עד כאן השיעור על דף צדיק א'.